אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
אירועי השבועות האחרונים סביב הרמדאן הפכו את ישראל לשדה קרב של ממש. למה דווקא ברמדאן ומה המשמעות העמוקה של החג הזה עבור המוסלמים? סמדר פרי, הפרשנית לענייני העולם הערבי של ידיעות אחרונות, עם התשובות. סמדר פרי, אז רמדאן זה כל שנה, אנחנו מכירים את החג הזה, לא כל שנה יש אלימות כזו, למה הפעם? ובכלל, למה הרמדאן כזה מדליק את האש?
אני רוצה להחזיר אותך למלחמת יום כיפורים, הידועה בצד השני כמלחמת אוקטובר, והיא פרצה בעשירי לרמדאן, מה שבלבל את כל התחשיבים מהצד שלנו, כי לא חשבו אצלנו אז שתהיה התפרצות, שיקחו נשק, שיצאו לאימות, גם אם האויב הוא ישראל, לא חשבו שיעשו את
זה. לנו זה היום כיפור, להם עשירי ברמדאן.
אני אגיד יותר מזה, רמדאן נחשב לחג משפחתי. זאת אומרת, מתקבצים קצת לפני שבירת הצום, רואים סדרות טלוויזיה, שהם ממש בחלק ממדינות ערב, בסוריה, במצרים, בירדן, מכינים סדרות של 30 פרקים, זה שיא עונת הצפייה, ומשלבים את זה עם האוכל וביקורי משפחות, כל יום אוכלים במקום אחר.
על פניו חג יפה, נעים.
חג מאוד נעים, אבל חג קשה, כי הכללים שלו הם שאת הארוחה הראשונה עושים עם שחר, בסביבות 4 בבוקר, ואחרי זה אין כלום, לא מזון ולא שתייה, זאת אומרת, מה שיותר קשה זה העניין של השתייה, ואני אתן לך דוגמה, למשל, כשמישהו צריך לקחת תרופות, אסור לו לשתות מים. כשהוא לוקח תרופות, צריך לקחת את זה בגרון יבש. יש פטור למי שנוסע, אבל במסגרת עבודה, לא נסיעת תענוגות. יש פטור לנשים הרות, וילדים עד גיל 13, משהו כזה, לא צמים, אבל זה הפך למין מנהג משפחתי, שגם ילדים קטנים משתתפים בסיפור הזה, לפחות חלק מהשעות.
אז זה חג שעל פניו אמור להיות מאוד, אמרת, מלכד, מאחד, מחבק, משפחתי. אוקיי.
שיש לו גם סיפור שלרמדאן קוראים צום הגוף מתענוגותיו. מה זה תענוגותיו? זה האוכל. הדבר השני זה יחסי מין. זאת אומרת, אסור לקיים יחסי מין במשך חודש שלם.
אז איך מפה הגענו לאלימות כל כך קשה בחודש הזה?
אני חושבת שזה לא החלטה של העם, זה החלטה של ההנהגה, וההנהגה החליטה ללכת על הדבר הזה.
לא, אני תוהה, האם מבחינה דתית זה לא נאסר?
זה לא נאסר כי, שוב, האויב זה דבר יותר חשוב. זאת אומרת, מותר ללכת ולצאת נגד האויב גם בחודש הרמדאן, והנה אני הזכרתי את מלחמת יום כיפורים, ועכשיו כל מה שקורה, וצריך לזכור שהנהגת חמאס היא שומרת על צביון דתי חזק מאוד.
כן. עכשיו, איכשהו, וזאת לא הפעם הראשונה השנה, ברמדאן באה הקריאה, הצילו את אל-אקצה. הצילו את אל-אקצה.
טוב, זה בגלל ההתרחשויות שקרו בשטח.
אבל זו לא קריאה מופרכת, הרי הישראלים, יהודים לא רוצים להשתלט על הר הבית, ישראל לא באמת הולכת להפת את הסטטוס קוו.
אבל הישראלים עשו דברים, הפעם, דברים מאוד מאוד קשים, וצריך לזכור שהייתה פה חבירת כוחות בין הפלסטינים לבין הירדנים, כי הירדנים יש להם אחיזה בהר הבית, ואנחנו רואים שיתוף פעולה הדוק מאוד בין הירדנים לבין הפלסטינים.
אוקיי. Okay.
ואז זה ממשיך לטורקיה, זה ממשיך לסעודיה, דיברו על כך שסעודיה כבר נושאת עיניים למקום אחרי שני המקומות הקדושים למוסלמים בשטחה במקה, הם נושאים עיניים
גם
לאקסה, וישראל, בהתעלמות גמורה מירדן, חושבת ונותנת רמזים שהיא מוכנה לתת אחיזה גם לסעודיה.
כדי להשיג את אותו הסדר מדיני שאנחנו מחולמים עליו כבר הרבה מאוד שנים. אז אמרנו שזה הרמדאן, אם אני לוקח אותך רגע לפן הפוליטי של, של מה שקורה בחודש הזה, יש הרבה מאוד זמן, אני מניח, גם לשבת ולדבר ולהתווכח ולהתלונן גם, זה מצית את ה... זה יכול להצית הרבה מאוד רגשות וגם כעסים. השנה זה לנו, כישראלים בטח נראה מאוד קיצוני מה שקרה, על 10,000 שבאים ומוכנים להיכנס לאימותים קשים ולשלם אפילו במחיר של חיים.
השנה צריך לקחת עוד דבר שלא לשכוח אותו, שהרמדאן בא מיד אחרי הקורונה. ופה הייתה התלבטות מאוד קשה גם איך מתמודדים עם הקורונה, עם החולים, עם הלא מאומתים, עם מי שמתלוננים על מחלות, ואיך שומרים על הצום, ואיך שומרים על הגוון של החג. בנוסף לכך, וצריך לקחת גם את זה בחשבון, כי זו תופעה מאוד חזקה, זה העוני הגדול במדינות העולם הערבי. אני מדברת על לבנון, אני מדברת על ירדן, אני מדברת על מצרים. זאת אומרת, העוני, פתאום אין, אחת התופעות המעניינות של חודש הרמדאן, זה נקרא מוואיד רחמן, שזה שולחנות שפורסים אותם לאורך הערים, והעשירים של אותן מדינות תורמים את הכסף לתת את הארוחות לעניים. השנה, בגלל הקורונה, אין דבר כזה. כל אחד מסתגר בביתו וחוגג את החג בצורה כזאת. אז כל הדברים האלה השתנו. זה התחיל בארץ, האוכלוסייה הערבית, כאשר כוחות של צהל היו מתפרסים בכפרים ערביים ובנקודות חיכוך בין ישראלים לערבים, ושומרים שערבים לא יאכלו בפומבי בשעות הצום. זה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, מה אכפת לצהל, או מה אכפת לישראל, מתי אוכלים ומתי לא אוכלים, אבל לא רצו שיתחילו מאומות בעימותים.
העולם הערבי עוקב אחרי המאומות כאן אצלנו, אחרי האימות הזה, הוא בכלל אכפת לו שיש עוד סבב התקדשות בין...
העולם הערבי עוקב...
ישראל לחמאס.
עשו גם מפגש של שרי חוץ ערבים השבוע בליגה הערבית, העלו את הדרג משגרירים לשרי חוץ, כל אחד בא ונזף וקרא ודיבר בגנותה של ישראל, לגמרי בעד הפלסטינים, בעיקר ידידותינו החדשות במפרץ הפרסי, אבל בזה הם יצאו ידי חובתם.
כשעולים להר הבית, לאקצה, נכון? עולים כל יום, אני מניח, להתפלל. כן. זה המנהג ברמדאן. כל יום עולים וזה.
כשיש הפרדה בין גברים לנשים, כן, כמו אוקיי. אצלנו בבתי התפילה.
אני תוהה למה הסיסמה היהודים באים, הצילו את אלקצה, הסיסמה הזאת תופסת. אנשים רואים בעיניים.
כי זה מלכד.
אבל הם רואים בעיניים שאין סכנה אמיתית.
אני לא הייתי אומרת שהם לא ראו יהודים בעלייה להר הבית, למסגד אלקצה. היהודים היו בהר הבית, היהודים התקרבו, זאת אומרת יהודים קיצוניים, ואז יצאה הוראה שזה הדבר שידביק אותם.
וזה ולכן, אכן מדביק עדיין.
כן, זה לגמרי מדביק.
כל פעם שאומרים אלקצה בסכנה, זה, טק, זה, כמו, זה כמו להפעיל איזה מתת כזה?
זה כמו שאתה תגיד, הר הבית בסכנה, בדיוק אותו דבר.
את חושבת שתגובה יהודית יכולה להיות אותו הדבר? כלומר, אנחנו רואים פה התנהגות שבטית, אני קורא לזה לרגע.
אל תשכח שאנחנו מדינה והם מיעוט.
אוקיי.
הם מה שנקרא בלשונם עם כבוש. אז דבר כזה מאוד מאוד מלכד. וכשהם רואים שאין להם, יש חוסר עניין בעולם הערבי, בבעיה הפלסטינאית, עד הרגע הזה, עד כינוס הליגה שבו אמרו מה שהיו צריכים להגיד, אז יוצאות הצעות מהסוג הזה.
כלומר... את אומרת שככל שהבעיה הפלסטינית נדחקת יותר, ומבחינתנו זה אפילו במובן מסוים ברמה המדינית, פוליטית.
כן, אבל היא חזרה אחלה, לתמונה.
אחלה, שכחו אותם וזה.
היא אומרת, חזרה עכשיו לתמונה.
בגלל האלימות.
כן.
והאלימות הזאת, מה היא מדליקה בעולם הערבי?
היא לא מדליקה שום דבר, אלא כמו שרואים את זה גם בממשל האמריקאי, שריפה שצריך לחבות. ואם אנחנו צריכים להחליט עם מי אנחנו מזדהים, כמובן כל ההתעלמות... וההתנקרות שלנו עד עכשיו, אני מדברת על העולם הערבי, מהנושא הפלסטיני, הנה נחזיר להם את החוב, ואנחנו נתייצב לצידם. במפגש שהיה השבוע של שרי החוץ הערביים, דובר על כך אבו מאזן יבוא ויישא נאום. בסופו של דבר זה לא קרה, כי הוא עדיף להישאר פה ולנהל את העניינים מפה, אבל זה מדהים לראות כמה, לפחות ביום הזה של הכינוס של הליגה הערבית, הייתה התבטאות מילולית בעד הפלסטינים. אף מילה טובה לא לישראל, ולהפך, אנחנו חטפנו שם כעוגן גם מידידותינו.
וזה אחרי שנים טובות. כלומר, אני מתייחס לשנים טובות של התקרבות, כן, של הסכמים.
אבל זה לא שנים טובות. זה לא זמן טוב עכשיו. זה זמן שהעולם הערבי שוב מתרחק מישראל, ואם היו לנו תוכניות, כמו שאמר ראש הממשלה, שעוד 4 מדינות לפחות רוצות לכונן יחסים, אני חושבת שזה לא יקרה בתקופה.
כן, זה ירד מהפרק, את חושבת
כן,
עכשיו?
כן.
כלומר, המעבר בוושינגטון, מממשל טראמפ, שהיה מאוד פרו-ישראלי, בצורה בוטה, וגם קידם את הסכמי אברהם, לממשל אחר, שהוא יש לו אג'נדה שונה לחלוטין, להתקרב לאיראן דווקא, ולסגור הסכם שם וכדומה.
לממשל, לממשל ביידן, הייתי אומרת, יש עניין באמת באיראן, ובעולם הערבי הוא רוצה להתרחק.
הוא נאלץ, לא להתעסק.
נאלץ עכשיו לשלוח שליח לאזור, כי המצב כבר יצא משליטה, אבל כמה שיותר לתת לצדדים להתכתש בינם לבין עצמם, כן, וכל הזמן שזה לא מפריע לנו, להתרחק.
אבל מה שאת אומרת, אם אני מבין נכון, סמדר פרי, זה שהעובדה שהתחלף ממשל בוושינגטון, והוא משנה את כל הפרדיגמות המוכרות לנו במשך 4 שנים, זה גם משנה את היחס של אותן מדינות שחלמנו עליהן כפרטנריות להסכמים, לשנות גישה. זה גורם גם למדינות האלה להגיד, אוקיי, רגע שנייה, אני מחפש משהו אחר. סעודיה פתאום מדברת עם איראן.
שזה דבר מדהים.
מדהים מאוד.
וסעודיה גם פועלת להחזיר את סוריה לליגה הערבית. ירדן כל הזמן במגעים עם טורקיה. זאת אומרת, יש...
מצרים וטורקיה פתאום מדברות עוד פעם.
בדיוק, אבל מצרים עדיין חשדנית כלפי טורקיה, יש לה חשבון מאוד מאוד ארוך. אבל... אני חושבת שאחרי שהבעיה שלנו ושל הפלסטינים תסתיים באיזושהי צורה, הם יחזרו לעמדות הישנות ולא...
מה זה הישנות?
הישנות שלא לא לוקחים אותם ברצינות.
לא דוהרים לעבר ירושלים, להתחבק עם ירושלים.
לא, הם ישאירו למצרים ולקטר את תפקידיהם בעזה, כשמצרים מנהלת את העניינים על פני השטח ועזה תורמת את הכספים, ומבחינתם אבו מאזן הוא עדיין התפקיד. עכשיו אני רוצה להזכיר שעד לפני חודש, חודשיים, דובר על בחירות פלסטיניות. ישראל הייתה זאת ששלחה שליח לאבו מאזן ואמרה את ראש השבק, ואמרה לו לא כדאי לך לעשות את הדבר הזה כי אתה עלול להפסיד. וקצצו וקמו מועמדים, וחמאס בהחלט נערך גם לגדה המערבית, והסיכויים של אבו מאזן להרכיב את הממשלה הבאה, או את השלטון הבא, נראו פחות ופחות טובים. עכשיו, עם הסיפור הזה, כבר אף אחד לא מדבר על בחירות, ולא על מועמדים, ואין דחלן, ואין...
וכל זה קרה בתוך מה שפתחנו איתו.
שבועות ספורים.
בתוך הרמדאן.
כן.
הכל התנקז לתוך החודש הזה.
נכון.
אז אם אני מסתכל רגע קדימה בעוד שנה למשל, בסדר? נגיד נצא מזה כמו שאתה
שנה,
אומר.
עוד שנה, עוד שנה.
אז מה, עוד פעם נחזור על זה? שוב נשוב למעגל הזה?
נגיד ככה, אנחנו מדברים עכשיו על, לפחות אם אני מסתכלת על הפלסטינים בעזה, הם מדברים על תהדיה. תהדיה זה אומר הפסקת אש, אבל אף אחד לא יודע מתי היא תסתיים, לכמה זמן.
מפסיקים.
בדיוק, מפסיקים לראות. עכשיו הם מפסיקים לראות, או מקבלים על עצמם את התהדיה, כי המצב הוא כזה שהם לא יכולים כבר, הם מבינים שהם לא יכולים לנצח. ואחרי זה, אלוהים גדול, מה אנחנו יודעים? יכול להיות שהסבב הבא יהיה עוד שנה, יכול להיות שעוד שנתיים, עוד שלוש, יכול להיות שההנהגה תתחלף, יכול להיות שחמאס חול, זה שיושב בקטר, זה שיושב בלבנון, במצרים, בסוריה, ינהלו את העניינים בצורה אחרת.
איך הגענו לזה מהרמדאן, אה? באנו לדבר על חג נעים ומשפחתי.
על חג נעים ומשפחתי עם סרטי קולנוע וערוצי טלוויזיה והפקות.
אבל אמרת משהו בהתחלה שככה נפל לי פתאום הסימון, שדווקא בחודש הזה, אם אתה נאבק באויב, אז יש לזה אפילו ערך.
יש, זאת אומרת, קודם כל, זה חג שאתה לא אמור לצאת למלחמה. אתה אמור לשבת בבית עם המשפחה שלך, סרטים. ללכת לחברים, לראות סרטים, לנהל את החיים שלך בקצב יותר נמוך, למשל שעות העבודה. בגלל הצום, מפחיתים את שעות העבודה. לא מבטלים לגמרי, אבל פחות שעות עבודה. התחבורה, אני ראיתי את זה בעצמי, גם בירדן וגם במצרים וגם בלבנון, זה נורא מעניין, כי התחבורה, הרחובות, מתרוקנים אחרי 5:30 בערב, כי כולם רצים הביתה לארוחה, ואז ב-9:30, מתחדשת התחבורה שוב, כי מתחילים לנסוע לכל מיני מקומות, לבלות עד השעות בלילה. הקטנות של הלילה, אז הולכים הביתה, מנסים לישון, יש כאלה שמתעוררים לאכול את הסחור, את הארוחת בוקר הזה, יש כאלה שממשיכים הלאה. זאת אומרת, זה חג מאוד, מאוד נחמד, בסך הכל.
חג נחמד שהפך לשדה קרב.
בדיוק.
מלחמה של ממס. סמדר פרי, הפרשנית הבכירה לענייני העולם הערבי של ידיעות אחרונות, המון תודה.
תודה רבה.
עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.